ידיים רבותיי, שירות הנמסר לזכות נעמי בת טובה ונועם בן ליה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, לרפואת משה בן רחל ולעילוי נשמת אהרון בן יעקב שכנה. בגמרא בגיטין דף כ עמוד ב' כתוב, בא מיני רב ומי רב נחמן כתב להגיע תלתס של זהב ואמר לה, התקבלי גיטך ותקבלי כתובתך. מהו? הוא נתן לה את הגט והוא אמר על תס של זהב, הוא אמר שאני רוצה שתקבלי גם את הגט שלך וגם את הכתובה שלך. מה הדין? אמר לה, נתקבלה גידה ונתקבלה כתובתה, גם הגט התקבל וגם הכתובה התקבלה. זה יכול לשמש גם לגט וגם לכתובה. התקבלי גיטך ושאר לכתובתך, התקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. אז הגמרא עכשיו שואלת, זאת אומרת, רב נחמן ענה שזה בסדר, שזה עולה לשניהם, גם לגט, גם לכתובה. שאר אומר מקשה, שכתוב בברייתא, שהתקבלי גיטך ושאר לכתובתך, התקבלה גיטה ונתקבלה כתובה. אם נתן לה על תס של זהב גט, הוא אמר, והשאר לכתובה, זה בסדר. אז הגמרא מדייקת שדווקא השאר, אבל עלי כשאר לא, ואז הגמרא עונה. רש"י ותוספות הם פירשו, שהנידון הוא שנותן לה גט בתורת פיראון חוב ולא במתנה גמורה לשם גירושין. מסתפקת הגמרא, רבה מסתפק בגמרא, אם משום כך לא נחשב נתינה. למה? כי הוא לא נותן לה במתנה גמורה לשם גירושין, הוא נותן לה גם את הגט לשם כתובה, או שגם במקרה כזה זה נחשב נתינה טובה, ורב נחמן מסיק שזה כן נתינה. וברשב"א תמה על פירושם של רש"י ותוספות, שמכיוון שנותן לה גופה של גט לכתובתה, אז מה קורה פה? אז גוף הגט נחשב לכתובה, לתשלום הכתובה. אז זה התס של זהב. אז מה עם האותיות של הגט? הן פחות באוויר, אין להם בסיס. כי גופו של גט הוא נתן לשם כתובה, והאותיות פחות באוויר. אז איפה הגט פה? איך יכול להיות שרש"י ותוספות צודקים? ולכן כתב הרשב"א שכיוון שאמר לה כך והיא קיבלה, זה כאילו שהוא אמר לה, התקבלי גיטך ומחלי כתובתך. אין החינמי, זה לא יכול לשמש גם גט גם כתובה. רק מה היא עושה פה? היא פשוט מוכלת על הכתובה ומקבל את זה רק בתור גט. לפי רש"י ותוספות מקבלת גם בתור גט וגם בתור כתובה, והרשב"א לא יכול להיות, כי אז האותיות של הגט פורחות באוויר, כי התס משמש ככתובה, ולכן הכוונה, התקבלי גיטך ומחלי כתובתך. אבל דברי הרשב"א שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, שעל שיעורו בסימן מ"ד בשערי חיים אנחנו מתבססים, שצריך ביור, צריכים ביור דברי הרשב"א, שאם הרשב"א צודק, מה הספק של רבה? זה כל כך פשוט, אם היא מוכלת אז זה בסדר גמור. וגם לא, לנסות להוכיח מהברייתא האחרת שזה לא טוב, שדווקא תימדי קשר, שמכיוון שיש חלק מהטס שלא כתוב עליו שום דבר, זה יכול לשמש ככתובה וישר לגט. אבל אם אין שער, זה לא טוב. למה הלק השער לא? למה אם יש רק את המקום של הגט, של הכתיבה, למה זה לא טוב? היא מחלה על הכתובה. בתוך רק לפרש שזה גופה מה שמסתפק רבה, אם אומרים שזה כאילו אומר לה, התקבלי גיטך ומחלי כתובתך או לא. אז אנחנו צריכים להבין לפי הרשב"א, אז מה בכלל ספק של רבה? אם יש פה מחילה אז אין שום בעיה. ובנוסף לכך, שיטת רבנו ישי הובא בטור חושן משפט סימן י"ב, שבמעווה בשטר לא מועילה מחילה בלא קניין. ואם כן, אם היא נוקטת שטר כתובה בידה, לא מועילה מחילה. אז איך יש פה מחילה? יש לה שטר כתובה, מחילה במלווה בשטר לא מועילה מחילה, ולא קניין. לא היה פה קניין למחילה, אז איך יש פה מחילה? צריך לומר שבכך מדובר, שהיא לא, אין לה שטר כתובה ביד. אבל זה דחוק. אז אם כן נאמר שהרשב"א לא סובר כדברי רבנו ישי, וגם מלווה בשטר יש מחילה ולא קניין. הכל פני צריך לבאר את העניין. עוד צריך ביור שמבואר בדברי הרשב"א שאם נותן גט שלא בתורת גירושין רק לצורך דבר אחר, זה נחשב לאותיות הפורחות באוויר, שצריך לתת את הגוף של הגט לשם גירושין ולא לפירעון החוב, אחרת זה אותיות הפורחות באוויר. אבל רב חיים הוכיח בסימן חפזיין בספר שלו בשיטת הרשב"א, שבמקרים אחרים הגט כן יכול להינתן לדברים אחרים, ולא צריך גופו של גט, גם יכול להינתן לדבר אחר, וזה נחשב ונתן. אז במה שונה המקרה שהוא נותן הגט לפירעון חובה, שזה אותיות פורחות באוויר? בדרך כלל אנחנו לא אומרים כך. שם יש מקרה, למשל, הכותב לשבחתו צאי בו ותקדשי בו. אז יש פה גט שחרור ויש פה שטר קידושין. אז קודם כל יש שחרור ואחר כך יש הקניין והקידושין. והרי הקנאת הנייר אינה עבור הגט אלא עבור הקידושין, שאם הקנאת הנייר עבור הגט לא היה יכול לחול הקניין. למה? שהשטר פעל כבר השחרור והשפחה קנתה, ולא מועיל שוב לחלות הקניין. וזה הכלל של הרשב"א בנדרים חפתת, שאין עבד קונה שטר אלא עבור קניין נכסים בלבד. טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל רואים על כל פנים ש צריך לתת, לא צריך לתת את הנייר לגט, אחרת השחרור לא יחול, אחרת הקידושין לא יחולו. אם הוא נותן את זה עבור השחרור, אז אין אחר כך לא יהיה קניין קידושין. אז למה כאן במקרה שלנו, אפילו שהגט ניתן לדבר אחר שכאן במקרה שלנו הגט ניתן לדבר אחר, זה לא טוב, זה אותיות הפרחות באוויר. למה זה אותיות הפרחות באוויר? רישם גוף הגט לא ניתן לשם גט, אין שם הקנת הנייר בשעת החלות הגט, ובכל זאת זה בסדר. אז למה כאן זה לא בסדר? אז לכן נראה לפרש דברי הרשב"א בעניין אחר מכפי משמעותם הפשוטה. בקצות בסימן ריש ממה סיף קטן גימל, הוא כתב בדעת הנימוקי יוסף בבבא בתרא ובדברי הרמ"א חושן משפט סימן ריש ממה סעיף י, גבי מי שהפקיר נכסיו והיו לו פעלי חוב, שאם גובה הבעל חוב מן ההפקיר קודם שזכה בו אחר, הדין הוא שאם הוא רוצה בחובו נות לו, אם הוא רוצה זוכה מן ההפקר כאחר. אז יש אדם שהפקיר נכסיו והיו לו בעלי חוב, אז הבעל חוב יכול לבחור, הוא יכול לגבות את הנכסים שהפקיר בחובו, הוא יכול לקחת אותם מן ההפקר. זה כדין נותן מתנת שכיב מרע לבעל חוב. אם הבעל חוב רוצה הוא יכול לקחת זה בחובו, אם הוא רוצה הוא יכול לקחת זה כמתנה, כי זה ניתנה כמתנת שכיב מרע. אבל לאחר שזכה בו אחר שכבר אינו יכול לזכות מההפקר ויכול רק לתלם בחובו, שהרי הנכסים משועבדים לו, לכן נפטר הלווה מחובו בכך. אז אם זה לפני שלקח את זה לאחר, אז הוא יכול לבחור או בחובו או מהפקר, אבל אחר שזכה בו אחר, זה כבר לא יכול להיגבות מהפקר, או כבר לא יכול לזכות את זה מהפקר, ולכן יכול לקח את זה רק בחובו, ולכן נפטר הלווה מתשלום, מהחוב. אבל בסמה, בריש ממהי, סיף קטן י"ח, הוא כתב בדעת הנמוקי יוסף שאפילו שזכה המלווה מן ההפקר, נפטר הלווה מחובו, ואין שם בקצות החושן שכתב שכיוון שבעל חוב גובה מהפקר, לא יכול לזכות בו בתורת הפקר, שכיוון שבעל חוב גובה מהפקר, לא יכול לזכות בו בתורת הפקר, כיוון שיש בו, יש לו שיעבוד. זה הטעם של הסמה, שאף שזכה הלווה מן ההפקר, נפטר הלווה מחובו. ובאמת, דעת הקצות בעצמו צריך עיון קשה, למה שכיוון שבגבה אותם מאחר שזכה בהם, נפטר הלווה מחובו, אף על פי שהפקיר אותם, זאת אומרת, הוא הפקיר, מישהו אחר זכה, ועכשיו בעל חוב בא, הוא בהכרח לוקח את זה. בתור תשלום החוב, למה? משום ששיעבוד החוב, הוא נוטל, יש פה שיעבוד, ולכן את זה הוא לוקח. אז במה שונה שבזוכה בתורת זכייה מן ההפקר, לא נפטר הלווה מחובו? והרי סוף סוף שיעבוד החוב הוא נוטל. אז למה דעת הקצות שהזכרנו בהתחלה, שאם הוא זוכה מן ההפקר יש לו זכות, אופציה, לקחת את זה בתור הפקר? למה? הוא לוקח חוב שמשועבד לו. אז כמו שכשהוא לקח מישהו אחר שלך מן ההפקר, זה בהכרח בתורת תשלום החוב. אז כך גם שהוא לקח את זה מהפקר עצמו, יש פה שיעבוד חוב, אז שיעבוד חוב הוא נוטל. ונראה לבאר שבבב מציע אמר רבה עין זין עמוד בץ, היימן דאוספי מאה זוזי לחברי, מישהו הלווה מאה זוז לחברו, הוא פרי זוזה זוזה פיראון הווה, הוא פורא את זה לא בבת אחת, זוז זוז, זה נחשב פיראון, אלא דית לי תרומת גבי, אבל יש לו תרומת עליו. ואין בשח, עין דל עציף קטן י' זין, שפרש בדעת הראש, שדווקא ברצון המלווה יכול לפרוע זוזה זוזה. אבל אינו יכול לחוף את המלווה לקבל ממנו הפיראון במקרה כזה. דווקא ברצון המלווה הוא יכול לפרוע זוזה זוזה. אבל הוא יכול לכפות על המלווה לקבל ממנו הפיראון. אם זה ברצון המלווה, למה יש לו תרעומת? אז הוא לא מבסוט לגמרי, כי הוא רוצה את התשלום בבת אחת, הוא רק מפחד שלא יקבל את התשלום, אז לכן יש לו תרומת. אבל צריך את ההסכמה העקרונית של המלווה לשלם בזוזה זוזה. ואין שם בשח שכתב לבאר שהחידוש של רבו הוא שלא נאמר שיכול לטעון שכל כמה שלא פרט הכל החוב, הרי הוא אצלי בתורת פיקדון. לא, כמה שמלן שמכיוון שנטל אותם זה נחשב פיראון, זה לא פיקדון, זה פיראון. אבל צריך לבאר שמכיוון שהוא פיראון בדיעבד, זה פיראון בדיעבד. זאת אומרת, אם הוא לקח את זה, הוא לא יכול לטעון שזה לא פיראון, זה פיראון, זה נחשב פיראון, וזה לא סתם פיקדון. אבל אם זה פיראון בדיעבד, למה לא יכול לפרוע את זה בעל כל חוד של המלווה? אם זה פיראון, אז למה לא יכול לעשות את זה בעל כל חוד של המלווה? ונראה בגדר הדברים שבוודאי שעצם הפיראון בזוזה זוזה הוא פיראון טוב, אלא שבפיראון חוב ישנם דינים ותנאים שיסודם בזכות המלווה, שמזכותו שלא ייפרע אלא בדינים ותנאים אלו. ואותו פיראון של זוזה זוזה, אפילו ששמו פיראון, מכיוון שסוף סוף בכל פעם נפרע מקצת מהחוב, מכל מקום יש למלווה זכות להיפרע כל החוב בבת אחת, ולכן אם הוא מקבל אותם בדעתו מרצונו זה פיראון גמור. אבל בר כוחו לא מועיל שמזכותו לטבוע ולכפות. הלווה שיפרענו פיראון גמור שנשלמו בו דינה ותנאיו, זאת אומרת אנחנו רואים פה שעצם הפיראון זה פיראון טוב, אבל יש דינים ותנאים שיסודם בזכות המלווה, ואחד מהם שהחוב ייפרע בבת אחת. אם הוא לא ממלא את התנאים אז לא יכול לכפות עליו לקבל את זה זוזה זוזה, כי זה אחד מתנאי החוב. אז אם הוא קבל את זה בסופו של דבר הוא קיבל, אבל אי אפשר לכפות את זה כי הוא לא ששלים את תנאי התשלום, שזה יהיה בבת אחת. ובנוסף נראה של הפיראון של זוזה זוזה צריך לדין מחילה, משום שכיוון שלא נשלמו בו תנאי הפיראון, זה לא פיראון גם בדיעבד, ואנחנו באים מדין מחילה, אלא שהמחילה אינה על גוף החוב אלא על זכויות המלווה לקבל פיראונו בתנאיו ובדינה. וכיוון שמחל זכות זו ממילא זה פיראון גמור. זאת אומרת רואים פה שיש דין מחילה על תנאי הפיראון, ונפגמינה שגם המלווה בשטר ששיטת רבנו ישעיה בטור סימן י' ב' שלא מועילה מחילה ולא קניין, וכן מלווה על המשכון לא מועיל מחילה, בכל זאת כאן תועיל מחילה, שכאן המחילה אינה על גוף החוב רק על זכויות תנאי הפיראון. ולדין מחילה זו אין נפקמינה אם האדם הזה תופס משכון או לא, יש לו שטר ביד, זה לא משנה. אז מתי צריך קניין למחילה? מתי מלווה על המשכון אין מחילה על עצם החוב, אבל על התנאים אפשר למחול גם ללא קניין? אם זה מלווה בשטר אז בדרך כלל לפי רבנו ישעיה צריך קניין, אבל כאן לא צריך קניין כי זה לא על עצם החוב רק על התנאים. קניין זה נתבאר בספר שערי חיים בסימנים א' למד א' ולמד ב' בשיטת הריף, שמה שהולך מנה לפלוני שאני חייב לו, שהוא חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר, הוא על פי יסוד הדברי אמת שאומר שבזכייה לא נחשב הזוכה כידו של המקבל. כיוון ששחרור צריך נתינה לידו של עבד כדין גט, לכן סובר הריף שאינו משוחרר עד שהגט שחרור מגיע לידו, וכך גם בפיראון החוב אין הלווה נפטר מחובו עד שיגיע הממון לידו של המלווה. כך כתב הרמב״ם בתחילת פרק ט"ז מהלכות מלווה ולווה, שהחוב באחריות הלווה עד שפרנו ליד המלווה וליד שלוחו, ולכן אפילו שמועיל דין זכייה לחלות זכות המלווה, בכל זאת מכיוון שעדיין לא הגיע ליד המלווה אין הלווה נפטר מאחריותו, ולכן הולך מנה לפלוני שאני חייב לו, לא יכול לחזור, יש כבר זכות למלווה, אבל הוא חייב באחריותו. למה הוא חייב לאחריותו? נכון שהמלווה כבר זכה, אבל מתי נפטרים מהחוב? רק כשזה מגיע לידו. זאת אומרת, רואים פה שני דברים, שיש זכייה לפני שמגיע לידו, לא יכול לחזור, אבל מצד הלווה הוא לא נפטר מחובו עד שזה ממש מגיע לידו של המלווה. למה? כיוון שלא נשלם תנאי הפיראון. יש תנאי הפיראון, שהפיראון צריך לבוא לידו של המלווה או שלוחו. אז אם לא השלים את התנאים, אם לא קיים את התנאים, מילא את התנאים, אז אין פה שום דבר. ולכמן, אז עדיין חייב באחריותו, הוא לא נפטר מחובו. וכמובן בעין חטא עמוד ב', במה שכתוב במשנה שקרוב לה בגט מועיל גם בדיני ממונות, אז יש קרוב לה בגט, אבל זה גם בדיני ממונות זה מועיל, שמדובר שהוא אמר לו זרוק לי חובי ותיפטר. ואין במשנה למלך תזיין מלווה ומלווה, מלווה או לווה, הלכה יוד, שהוא מדין מכילה. הוא כתב שלפי זה, במלווה בשטר, לשיטות שלא מועילה מכילה, לא ייפטר מחבו במקרה כזה, וגם במלווה על המשכון, כמו שאמרנו לפני כן. אז מה למדנו עכשיו? שלפי המשנה למלך זה מדין מכילה, כשזה אומר לו זרוק לי חובי ותיפטר, זה מדין מכילה. ואם אין מכילה בשטר, אז פה לא נפטר מחובו אם זה בשטר, רק אם זה לא בשטר. בנתיבות המשפט בשין ד' מם סיף קטן ד' הוא כתב שאם הלווה והמלווה מייחדים, מצביעים על חפץ מסוים לפיראון, זוכה המלווה בחפץ בלא קניין. אם ייחדו חפץ לפיראון, אז המלווה זוכה בחפץ ללא קניין. ואם כן, ואומר לו זרוק לי חובי, למה צריך לפי הנתיבות שהוא אומר שאם ייחדו חפץ זוכה המלווה בחפץ בלא קניין, אם אומר לו זרוק לי חובי, למה צריך שאומר לו ותיפטר כדי שזה יהיה מכילה, כמו שכתב משנה למלך שזה מדין מכילה? למה לא יזכה המלווה בחוב מדין ייחוד לפיראון וממילא ייפטר הלווה? למה צריך כאן מכילה? יש פה ייחוד. ייחדו את הכסף הזה לפיראון, וממילא הלווה צריך להיפטר. למה הוא צריך לומר לו מכילה ותיפטר? גם בלי מכילה ייחדו את זה לפיראון. וצריך לומר, על פי מה שביארנו, שמתנאי הפיראון שיגיע הממון ליד המלווה ולא מספיק במה שנעשה ממון המלווה, צריך להגיע גם לידו. משום כך, אפילו שעל ידי הייחוד לפיראון נעשה של המלווה, בכל זאת עדיין לא נפטר הלווה מחובו בכך עד שיגיע ליד המלווה. כמו שאמרנו, צריך להגיע ליד המלווה ממש. אז ראינו שיש פה שני דברים, יש פה את הזכייה של המלווה, זוכה זוכה, יפה מאוד, אבל לשם תשלום החוב צריך ממש להגיע לידו, ומכיוון שכאן זה לא הגיע לידו, צריך דין מכילה. ולפי האמור יוצא שאותה מכילה אינה כמכילה בדעלמה שמכילה על גוף החוב. באיזה מכילה מדובר פה? המכילה היא על תנאי החוב, תנאי הפיראון, אלא שגם מכילה זו יש לו גדר מכילה. אבל המחילה הזאת מועילה גם במלווה בשטר וגם על המשכון. למה? זה אגב זה לא כמו המשנה למלך. אמרנו במשנה למלך לפני כן שאם זה קרוב, שאם זה קרוב למלווה אז יש כאן מחילה. הוא אמר שלפי זה במלווה בשטר לשיטות שלא מועילה מחילה לא ייפטר מחובו במקרה כזה. אבל זה לא נכון, כי למרות שיש כאן יש כאן גדר מחילה, אבל במחילה כגון זו שאינה על גופו של החוב רק על זכויות בתנאי הפיראון, לא אכפת לנו במה שתופס את המשכון או יש לו שטר. כמו שאמרנו לפני כן, שכשדיברנו על פיראון של זוזה זוזה, שאמרנו שזה מדין מחילה כי הוא מוכל על תנאי התשלום, אז גם לפי רבנו ישעיה בטור סימן י' ב' שלא מועילה מחילה בלא קניין, וכן מלווה למשכון לא מועילה מחילה, כאן כן מועילה מחילה, שכאן המחילה אינה על גוף החוב רק על זכויות תנאי הפיראון. ובזה לא אכפת לנו שיש משכון ושיש שטר, כי זה רק על, זה רק על התנאים של הפיראון. ולכן כשיש מחילה על על הכסף, על מה? על הדרך שמשלמים את הכסף, זה לא ממש הגיע לידו, כי התנאי, יש תנאי בפיראון שזה ממש יגיע לידו. אם לא הגיע לידו, אבל אם זה קרוב לו, אז זה גם נחשב תשלום. למה? כי הוא מחל. על מה מחל? על התנאי הזה. על איזה תנאי הוא מחל? שיגיע ממש לידו. צריך להגיע לידו, אבל אם לא הגיע לידו והוא מחל על זה, זה בסדר. הוא יכול למחול. שמחילה שאינה על גופו של החוב, רק על זכויות ותנאי הפיראון, לא אכפת לנו במה שהוא תופס את המשכון או השטר. ומעכשיו נראה בדין של בעל חוב הזוכה בנכסי הפקר, שאפילו שכאשר דנים בעיקר שם פיראון, הרי כיוון שהשיעבוד שלו הוא נוטל, זה שיעבוד. אם הוא זוכה בנכסי הפקר, הוא לוקח את השיעבוד שלו. אז בלאו הכי, בכל מקרה, הוא יכול לקחת את זה מדין הפקר, אבל יש כאן דין פיראון, והחוב של הלווה יכול להיפרע. אז יש בעל חוב, הוא זוכה בנכסי הפקר, שאפילו כשדנים בעיקר שם פיראון, הרי כיוון שזה שיעבוד שלו, הוא לוקח את השיעבוד שלו, אז אף שמזכותו לזכות בממון מדין הפקר, כי הרי הוא הפקיר את זה, בכל זאת יש כאן דין פיראון. והחוב של הלווה יכול להיפרע בכך. אבל עדיין מזכותו של המלווה שלא יהיה נחשב פירעון זה כפירעון, שממון כזה שיכול לזכות בו גם בלא פירעון החוב, אינו בדין שיפסיד המלווה את החוב ושיהיה הלווה נפטר בכך. ועל כן תלוי בדעת המלווה, שאם מקבל הפירעון, שאם מקבל הכסף זה בפירעון, מצוין, בסדר. אבל אם הוא לא רוצה לזכות, הוא רק רוצה לזכות מן ההפקר ולא בתורת פירעון חוב, אין כאן פירעון, שמתנאי הפירעון שלא יפרנו הלווה בממון שהמלווה יכול לזכות בו גם בלא פירעון. גם מתנת שכיב מרע אותו דבר. ולכן כשגובה מאדם שזכה בו מן ההפקר, שרק מדין החוב הוא שיכול לזכות בו ולטול את השיעבוד שלו, נפטר הלווה מחובו שרי נטל המלווה השיעבודו, מה שאין כמנות לא מן ההפקר. זאת אומרת, כשאדם נוטל מן ההפקר, אז יש פה תנאי, זה תנאי התשלום, שמה? שיש לו זכות. מה הזכות שהוא לוקח מן ההפקר? מה הזכות, מה התנאים בזכייה הזאת? שהוא יכול לבחור או לקחת זה מההפקר או לקחת את זה לתשלום חובו. אם הוא בוחר לקחת זה לתשלום חובו, הוא יכול, ויש לזה דין פירעון החוב, וזה מצוין. אבל אם הוא בוחר לקחת זה מההפקר, יש לו גם את האופציה הזאת. למה? כי זה התנאי בפירעון הזה. הוא יכול לקחת זה גם, זה הפקר, אז הוא יכול לקחת זה גם בתור הפקר, הוא יכול לקחת זה גם בתור תשלום חובו אם הוא רוצה. זה הזכות של המלווה. אבל ברגע שמישהו אחר לקח את זה, זה השיטה של הקצות שלמדנו לפני כן. אם אחר זכה בו, הוא כבר לא יכול לזכות מההפקר, הוא יכול רק ליטול אותם בחובו. למה? כי עכשיו הנכסים משועבדים לו, ואין כבר את האופציה, אין לו כבר את האופציה של ההפקר, כי זה כבר לא הפקר. עכשיו הוא מוכרח לקחת את זה בתור תשלום חוב. אבל לפני כן זה מתנאי התשלום, מתנאי הגבייה פה, שזה הפקר, אז הוא יכול לקחת את זה מדין הפקר, הוא יכול לקחת את זה מדין תשלום החוב. אחרי שמישהו אחר זכה בו, זה כבר לא, אין פה כבר אופציה של הפקר. מה נשאר? רק תשלום החוב. אז עכשיו הוא לוקח את זה, כיוון שזה משועבד לו, הוא לוקח את זה לתשלום החוב. לפני כן, זה היה משועבד לו, אז יש לו את האופציה לקחת את זה בתור תשלום חובו. אבל אם הוא לא רוצה, הוא יכול לקחת את זה גם בהפקר. אבל אחר כך, כשכבר מישהו אחר זכה מן ההפקר, פה הוא יכול לקחת זה רק מדין חוב, תשלום חוב, ולקחת את השיעבוד שלו. אבל לפני כן, מתנאי הפיראון, שהלווה לא יכול לשלם למלווה בחפץ מן ההפקר, אם המלווה לא רוצה. הוא יכול לזכות בו ללא פיראון, אז למה שיקח את זה בפיראון? רק אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, רוצה. אני הייתי מעץ לו לקחת את זה אולי תלוי. אם הוא בן אדם טוב, לא רוצה לקחת פעמיים, בסדר, ככה זה לפירון החוב. אבל אם הוא דחוק לכסף, והשני הוא מולטי 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 מיליונר, לא יפסיד מזה, לא ירגיש את זה, והוא זה יציל את המשפחה שלו לשנה שלמה. אז אולי שיקח את זה למי הפקר, זה הזכות שלו, ואחר כך הוא יקבע את החוב שלו. כי לפני ההפקר הוא יכול לקחת את זה לעצמו, להפקר בתורת הפקר. אז על פי היסודות האלו אפשר לבאר גם את שיטת הרשב"א. ועל כך בסייעתא דשמיא בשיעור הבא, אם השם ייתן לנו את הכוח ואת המוח. וברוך השם למדנו כמה יסודות נפלאים בשיעור הזה. ברצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, לקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, ותמיד נזכור ונזכיר שסוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. שלום שלום אהובה ידידיי מורי ורבותיי.